ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ראש השנה דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 5 שורות מלמעלה. אנחנו נקרא דיבור המתחיל מהמשנה, רב אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. ראינו במשנה מחלוקת תנאים, מה הוא ראש השנה למעשר בהמה. מעשר בהמה, כידוע, מכל הוולדות שנולדו בעדר של הבעלים, מפריש עשירית מהם ומביא אותם כקורבן בבית המקדש. יש תאריך שבו אנחנו מפרידים בין שנה הקודמת לשנה החדשה, כי הדין במעשר בהמה שמפרישים עשירית מהבהמות שנולדו באותה שנה, לא משנה על חברתה, ולא מצרפים שתי שנים יחד, אלא כל שנה בנפרד. התאריך שהיא קובעת ההפרדה בין השנים, לפי התנא קמא א' אלול, לפי רבי אלעזר ורבי שמעון א' תשרי. כלומר, הבהמות שנולדו לפני התאריך הזה לחוד, והבהמות שנולדו אחרי התאריך הזה לחוד. למה בחרו בתאריכים האלו? אנחנו נראה המקורות בהמשך הגמרא. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נפנה לתשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא / מפנה. אתם רואים מספרים רומאים 1, 2, שני דרכים להסביר מחלוקת התנאים בעניין התאריך למעשר בהמה. 1. חוקים איך לדרוש הפסוק לבשו קרים הצאן וכולי, פסוק מספר תהילים. 2. חוקים איך ללמוד ההקש בין מעשר דגן למעשר בהמה. מה שיקרה בגמרא באמצע עמוד, אחרי שהגמרא תעלה קושיה על הדרך של דרשת הפסוק, הגמרא תעזוב את הפסוק כמוקד המחלוקת בין התנאים, ורבה, אתם כבר יכולים בסקירת עין לראות מספר רומאי בפתיחת הגמרא שלנו, ובאמצע עמוד מספר רומאי 2, ושם עם פס מפותל הבלטנו אלא אמרה, ושם הגמרא משנה כיוון ואומרת מגבי הפסוק כולם דורשים את הפסוק באופן אחיד. אז מה כן המחלוקת בעניין הדברים הנלמדים מדברים י"ד, עשרת עשר, שמדבר על מעשר, שתי מעשרות, מעשר דגן, מעשר בהמה, ונראה את הכל בהמשך. אנחנו חוזרים לתחילת הגמרא. אמר רבי יוחנן ושניהם, שתי השיטות, תנא קמא, דהיינו, אנחנו גילינו בדפים הקודמים שזה רבי מאיר, והתנאים הבאים, רבי אלעזר ורבי שמעון, שניהם, שתי הגישות האלו, מקרא אחד דרשו. עוד פעם, הדעה של א' אלול והדעה שא' תשרי הם התאריכים של ראש השנה למעשר בהמה, שתיהם הסתמכו על אותו פסוק. אנחנו קוראים את הפסוק בתהילים פרק ס"ה. אתם תשימו לב שיש בגמרות המסומנות אותיות. בהתחלה אותיות בסוגריים, הם מצפים על 3 חלקים של הפסוק. אחר כך נראה למה חילקנו את הפסוק ככה. הפסוק אומר, לבשו קרים הצאן. זה מלמד על הריון, הזיווג בין הבהמות, שגורמים, מביאים לידי כך שהן מתעברות. ועמקים יעטפו בר. זה חלק השני של הפסוק, מה זה מתאר? הזריעה צומחת וניכרת יפה, הזריעה של התבואה בשדות, יתרועו אף ישיעו. זה חלק ג' של הפסוק. זה מלמד על זמן קציר. זמן קציר הוא ניסן. אז בפסוק הזה יש תיאור של התעברות, הריון של הצון, הזריעה ניכרת בשדות, התבואה צומחת וניכרת בשדות, וזמן קציר שהוא ניסן. יש להוסיף ידיעה בטבע שזמן עיבור של בהמה דקה, הצון הוא בהמה דקה, הוא 5 חודשים. אנחנו נקדים עוד מילה, אנחנו הבלטנו, אתם רואים מיד עיגונים סביב רבי מאיר ובהמשך רבי אלעזר ורבי שמעון. בשלב הראשון של הגמרא נראה שרבי מאיר דורש רק חלקי א' וב' של הפסוק. רבי אלעזר ורבי שמעון דורשים חלקי א' וג' של הפסוק. הגמרא תשאל בהמשך, בסדר, את רבי תנא קמא, רבי מאיר שאומר א' אלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, התייחסת לחלקי א' וב' של הפסוק, מה עם חלק ג' של הפסוק? ואותו שאלה לגבי שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון, שהתייחסו לא' וג', חלקי ראשון ושלישי של הפסוק, מה עם חלק האמצעי של הפסוק? נמשיך כעת בגמרא. רבי מאיר, שהוא בדעה שא' אלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, הוא תאריך שמפריד בין שנה הקודמת לשנה הבאה, סבר, אימתי לבשו קרים הצון? בזמן שעמקים יעטפו בר. ואימתי עמקים יעטפו בר? אתם בטח שומעים לב שיש פה בית, כי זה החלק האמצעי של הפסוק, וזה קובע מתי העיבור של הבהמות. זה הוא תלוי או הוא מתואם עם הזמן שהמקים יעטפו בר. ומתי זה קורה בפועל? באדר. אז מה אנחנו רואים? מתעברות באדר ויולדות באב. יש לנו אב, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז. זה 5 חודשים, ובסוף 5 חודשים ויולדות באב. ראש השנה שלהם, אז כאילו קו המפריד, אנחנו אומרים שהלידות היו באב, אז זהו, אלו הקבוצה של הבהמות שיעמדו למעשר, מעשר בהמה. ממילא ראש השנה שלהן, קו המפריד בין השנים, אלו, א' אלו. עד א' אלו נגמר הלידות של שנה הקודמת, שנה הראשונה נקרא לזה. אחרי אלו, נמתין עד אב של השנה השנייה ללידות של השנה השנייה. רש"י כותב, ראש השנה שלהם אלו, דסמוך לגמרו הוא זמן חדש וישן שלהם לחידוש השנה, כמו שאנחנו תיארנו. נמשיך בגמרא. אני אולי לפני שנמשיך, כדי לחדד את משמעות הדברים שאמרנו מבחינת הפסוק ותופעות טבע, דיברנו על יעטפו בר אחרי לבשו קרים הצון. לבשו קרים הצון זה ההזדברות בין הבהמות. עמקים יעטפו בר, רש"י אומר זה שהזריעה צומחת וניכרת יפה, יתרו אף ישיעו, אומר רש"י, בניסן, כשיגיע זמן הקציר והתבואה בקשים שלהם, בקש והרוח מנשבת, והן נוקשים זו על זו, נשמע הכל, ונראות כמשוררות. אז יתרועו אף ישירו, זה ביטוי לתבואה לקראת הקציר, וזה בניסן. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי אלעזר ורבי שמעון, שהם נקטו בתאריך א' תשרי, אומרים, ושוב פעם, תשימו לב על איך שהם מתייחסים לחלקי הפסוק. אי מתי לבשו קרים הצון? מתי הזיווג של הבהמות? בזמן שיתרועו אף ישירו. אתם רואים שהם מדלגים לחלק הסוף, השלישי של הפסוק. אי מתי שיבלים אומרות שירה? כי הביטוי בזמן שיתרועו אף ישירו זה שיבלים אומרות שירה. אז מתי שיבלים אומרות שירה? בניסן. מתעברות בניסן ויולדות באלול. ראש השנה שלהן תשרי. עושים אותו חשבון של חמישה חודשים. אז אם אתה אומר, כמו רבי שמעון, בניגוד לרבי מאיר שדיבר על זיווג באדר, אז הריון באדר, רבי שמעון מדברים על הריון לא באדר, בניסן. אז הכל זז חודש אחד קדימה. מה יוצא? אז אם ההיריון מתחיל בניסן, אז חמישה חודשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, זה סיום ההיריון. הלידה מתי? באלול. ממילא קו המפריד בין השנים הוא תשרי, ראש השנה שם תשרי. ואידך רבי מאיר נמי הכתיב יתרועו אף ישירו, הוא לא התייחס לזה, זה חלק ג' של הפסוק. בדרשה שלו, דרך הגמות המסומנות אפשר לראות את זה בקלות. כל השורות של רבי מאיר, זה בעבר ארבע שורות בגמרא, ראינו התייחסות לחלקים חלקים א' וב' של הפסוק. כלום על חלק ג', אז מה הוא אומר על יתרועו אף ישירו, סוף הפסוק. הגמרא עונה, ההוא באפלטה דהוויין בניסן. מה שכותב הוא באפלטה, יש לך צון המעטיפות ומתאחרות לקבל זכר עד ניסן, אבל רובן מאדר הוו, כמו שאמרתי, אומר רבי מאיר. יש כאלו שמתאחרות, אפלטה זה לשון איחור. אוקיי, אז רבי מאיר מתייחס גם לחלק השלישי של הפסוק. ואידך רבי אלעזר ורבי שמעון להמשיך בגמרא, נמי הכתיב, הם לא התייחסו לחלק האמצעי של הפסוק. אז מה אם ועמקים יטפו בר? הגמרא עונה, ההוא בחרפייתא דאתיין מאדר, דהיינו יש כאלו שמתאימים הזיווג שלהם. חרפייתא זה הניגוד של אפלטה שראינו מקודם, אפלטה זה מאוחר, חרפייתא המקדימים. יש כאלו שמקדימים באדר, אבל זה לא הרוב. בשלמה ממשיך הגמרא לרבי מאיר כדכתיב. רבי מאיר התייחס לפסוק כסדר המקרא, לכן נרוויח עוד רווח מהאותיות שאמרנו מקודם, א', ב', ג'. מה זה כדכתיב? לבשו קרים הצון, בזמן, כאילו ההיריון, נגיד נקבע, לפי המשך הפסוק, שעמקים יעטפו בר, והיינו הרוב. ואיקנמי, אלו שמתעברות בניסן, שהאפלטה, יתרונו אף ישירו, זה המיעוט בניסן. אז אתם רואים איך שרבי מאיר דרש את הפסוק כסדר, אלא רבי אלעזר ורבי שמעון שומעים שהרוב מתעבוד בניסן, איפך מבעלי הסדר היה צריך להיות לשיטתם לבשו קרים הצון. מתי? בזמן וכאן זה סוף הפסוק, בזמן שיתרונו אף ישירו. ואיקנמי, יש מיעוט, דעמקים יעדפו בר, וזה אמור להיות בסוף הפסוק, אבל זה לא כן. מכאן הגמרא מבינה שיש לעזוב את הכיוון הזה בעניין המקורות, אלא מה רבה פה אנחנו מגיעים למספר רומי 2, כיוון שונה לעניין מציאת מקורות להסביר את המחלוקת התנאים בעניין ראש השנה למעשר בהמה. אז מה לגבי הפסוק? דקולי אמה לבשו קלים הצון בזמן שהמעקים יעטפו בר, דהיינו באדר. זה לפי סדר המקרא. והכה בעניין המחלוקת א' אלול של רבי מאיר מול א' תשרי של רבי אלעזר ורבי שמעון, בהי קרא כמפליג, בפסוק הבא, עשר תעשר, בשני מעשרות הכתוב מדבר, מעשר בהמה, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. התורה עושה הקש, משווה בין המעשרות האלו. רבי מאיר סבר, רבי מאיר שהוא א' אלול, מקיש מעשר בהמה למעשר דגן. איך? באיזה מובן? מה מעשר דגן? סמוך לגמרו איסורו, אף מעשר בהמה סמוך לגמרו איסורו. אז, וזה מביא אותנו, גמרו היה באב ואיסורו יהיה באלף אלול. ורבי אלעזר ורבי שמעון עם באלף תשרי סברי מקיש מעשר בהמה למעשר דגן, לא אותו פתיחה להקיש מעשר בהמה למעשר דגן, אבל מאיזו כיוון? מה מעשר דגן ראש השנה שלו תשרי? זה לכל הדעות, כאילו השנה, אם זה שנת מעשר שני או מעשר עני, נקבע על פי א' תשרי. אף מעשר בהמה ראש השנה שלו תשרי. ציטוט מהמשנה, דיבור המתחיל מהמשנה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, למאי הלכתה. לפני שנתקדם, נשים לב במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, צורת בית מופיעה. אנחנו גם רואים בתוך הגמרא הצורות האלה ממוספרות, אחד, לקראת החלק האחרון של הדף, שתיים ושלוש, פירושים להדקטני, דאלף תשרי, אבי ראש השנה, לשנים. אז הגמרא שאלה, למה הלכתה? אמר רב פאפה, לשטרות, לעניין תיארוך של שטר. מה זה חשוב שיהיה תאריך אחיד בשטרות? תתנן שטרי חוב המוקדמים פסולים. אם יש שטר חוב שאובן הלווה כסף לשמעון, שמעון הלווה, והתאריך בשטר הוא לפני החוב עצמו, לפני יצירת החוב, לפני ההלוואה, מה שיקרה שאותו מלווה יכול לתפוס לקוחות, אנשים שלקחו שדות מהתאריך בשטר מאותם לקוחות, אם במקרה שהלווה שמעון אין לו איך לשלם, ואז המלווה יפנה לאלו שלקחו ממנו נכסים ללא רישיון שלא כדין, כי הם קנו לפני יצירת החוב, אז אין שיעבוד על הקרקעות שלהם. ובכל זאת, אם התאריך בשטר הוא תאריך מוקדם ובין ינופף בשטר, הנה יש לי שטר שזה וזה התאריך, תביאו לי את השדות שקניתם. לכן שטר חוב מוקדם הוא שטר שפסול, והמאוחרים כשרים. אם התיאור של השטר הוא תאריך יותר מאוחר מהשטר, זה דווקא מגביל את המלווה, את אובן, יש כמה וכמה לקוחות שקנו באמת אחרי ההלוואה, אבל התאריך שבשטר הוא יותר מאוחר מעצם ההלוואה. אז הוא המלווה מפסיד את היכולת לגבות מהלקוחות. אוקיי, אבל זה אף אחד, חוץ מהמלווה עצמו, אף אחד לא מפסיד מזה. לכן שטר מאוחר הוא כשר. אז חשוב שיהיה תאריך שבו נוכל להגיד שהשנה התחלפה, כדי שיהיה אפשרות לתאריך אחיד. שורת הגמרא, איך אתה אומר שאלף תשרי הוא התאריך שמפריד בין השנה הקודמת לשנה החדשה, בזמן שאנחנו אומרים באחד בניסן ראש השנה למלאכים, ואמרים למאי הלכתה וימה הפכיסתה לשטרות. אתם רואים איך שכיווכבנו לשטרות פה, ולפני אצל רב פאפה לשטרות. אז מה התאריך של התאריך קו המפריד בין השנים לגבי שטרות, או א' ניסן או א' תשרי? לא, כאשר אין כאן קושיה בין מה שרב חיסדא מציין על פי מה שכתוב במשנה באחד בניסן, ובין מה שרב פאפה מציין לגבי המשנה שאומרת אחד בתשרי. כאן למלכי ישראל, כאן למלכי אומות העולם, ההבחנה הזאת לא חדש לנו, ראינו את זה כבר בתחילת המסכת, עוד מעט נתייחס לזה. אבל מה היישוב בינתיים? א' ניסן הוא עם התיארוך, הוא לפי שנות המלכות של מלכי ישראל. אם התיארוך לפי שנות מלכי אומות העולם, אז התיארוך הוא על פי א' תשרי, שהשנה מתחלפת לגבי אותו מלך בא' תשרי. אלא הגמרא שואלת, הדיאמר רב חיסדא, לא שנו מה שראינו בתחילת המסכת, המשנה הראשונה, כתוב שא' ניסן הוא ראש השנה למלאכים, ורב חיסדא אומר המשנה שנויה לגבי אלא למלכי ישראל. אם מתאריכים שטרות לפי מלכי ישראל, אז זה מה שהמשנה מלמדת, א' ניסן. אבל אומר רב חיסדא, למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, כל זה מה שרב חיסדא אמר ליה בדף ג', וזה נשמע שזו דעתו, ההמצאה של רב חיסדא, שמה שהמשנה אומרת לגבי תאריכים זה א' ניסן, וזה לתיארוך לפי מלכי ישראל. אבל רב חיסדא, אני חוזר מה שאמרנו כבר, רב חיסדא אומר שאם היינו מדברים על מלכי אומות העולם, זה מתשרי. על זה מעלה תמיהה, רב חיסדא, מתניתין אתה להשמינן? זה מה שהמשנה כאן אומרת, לפי רב פאפה, על אחד בתשרי או ששנה לשנים שכתוב במשנה, זה לשם שטרות. אז אני לא צריך רב חיסדא מעצמו להגיד מה שכבר כתוב במשנה. אז זה התמיה, אני קורא את התמיה עוד פעם. רב חיסדא בדף ג', מתניתין אתה להשמין? הוא בא להשמיע מה שכבר קטני במשנה לפי דברי רב פאפה? לא, רב חיסדא קראי אתה להשמינן. רב חיסדא בא להסביר הפסוקים בתחילת ספר נחמיה. רש"י לא מעריך פה, אבל זה, כל זה למדנו בתחילת המסכת, אין כאן מקום לחזור על כל הנלמד שם. רק נחזור על עיקר הנקודה. רב חיסדא לא בא להגיד דין שנמצא במשנה לפי רב פאפה. רב חיסדא בא, וכשהוא אומר למלכי אומות העולם מונים מתשרי, הוא בא ליישב ולהסביר הפסוקים. הפסוקים בספר נחמיה. והיא בעיית אימה, רב חיסטה כרבי זירה מתני לה. יש עוד גישה, הקושיה, התמיעה שלנו התבססה על כך שרב פאפה קבע מה פירוש המשנה באחד בתשרי ראש השנה לשנים. אבל אם אתה לא מאמץ גישתו של רב פאפה, יש לנו משנה אומרת אחד בתשרי ראש השנה לשנים, ואתה נותן הסבר אחר לגמרי למילה לשנים, אז עכשיו המשנה לא מתייחסת כלל וכלל עניין תירוך שטרות. וזה מה שקרה לפי האי בית אם הרב חיסטה מאמץ גישת רבי זירה לפירוש המשנה כאן. במשנה כאן כתוב אחד בתשרי ראש השנה לשנים, ורבי זירה אמר לתקופה, ורבי אליעזר התנא, רבי אליעזר היא. מה זה לתקופה? זה התקופות של השנים, ובאלף תשרי מתחיל תקופה אחת מארבע העונות, נקרא לזה תקופת תשרי. וזה שאלף, אולי לפני שנתקדם נחדד את מה שאמרנו לתקופה דרך הרשי, ואי בית אימה רב חיסטה דאיץ צריך להשמין כדאמרן דמלכי אומות בתשרי, נהיין שטרות לת להדר הפאפה דפרש ראש השנה לשנים דאחה לשטרות. רב חיסטה לא מקבל את הפירוש של הפאפה של לשנים הוא קשור לעניין שטרות, אלא המשנה כאן כרבי זירא מתני לה לפירושה דלשנים. מה פירוש הלשנים במשנה כאן? לפירוש הדלשנים דמתניתין דרבי זירא מתני ראש השנה לשנים לתקופה חמה ולבנה, לומר שמונין ובריאתן והילוכן של תקופת החמה ומולדות הלבנה מתשרי, שכל החשבונות הקשורים לעניינים האלו, שזה משליך על עיבור שנה, על קביעת ראש חודש, כל נקרא לזה הקביעות ההלכתיות התלויות במהלכן של השמש והירח, וכל הסיפור מתחיל מבריאת העולם כמובן, א' תשרי. וזה תואם לתנא רבי אליעזר שאומר שבתשרי נברא העולם, הרי זה מחלוקת תנאים רבי אליעזר וישוע, רבי ישוע סובר בניסן נברא העולם. אבל זה שהמשנה כאן אומרת א' אחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשנים כוונה בריאת העולם, מולדות והילוכן של אותם גרמי שמיים. אם כן, אז העניין של תיארוך של שטרות על פי מלכי אומות העולם מאלף תשרי זה לא דבר שמוזכר בכלל במשניות. אז לכן יש מקום לרב חיסטה לבוא ולומר מה ששנוי א' ניסן ראש השנה למלאכים זה לגבי תיארוך שטרות, זה נכון לגבי תיארוך לפי מלכי ישראל. אבל אם אתה במקום שהתיארוך הוא לפי מלכי אומות העולם, תדעו לכם זה מאלף תשרי וזה לא שנוי כלל וכלל במשניות. אז התמיעה שראינו מקודם, מה רב חיסטה בא להשמיע מה שכתוב במשנה? לא, לא, לא ולא, זה לא כתוב במשנה. אז מה זה א' תשרי ראש השנה לשנים? זה לגבי תחילת מהלך גרמי שמיים לקביעת כל מיני הלכות הקשורות בכך. וזה, אני חוזר על מה שכבר ראינו, זה לפי התנא רבי אליעזר, שהמשנה כאן שאומר א' תשרי ראש השנה לשנים זה מתאים לשיטת רבי התנא רבי אליעזר שאמר בתשרי נברא העולם. רב נחמן בר יצחק, אנחנו ממשיכים גישה שלישית, מה זה ראש השנה לשנים? רב נחמן יצחק אומר ודין זה יום הדין שהרשי כותב ראשון השנים דתנן האחר בדין תנא שקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם כל הקורות אותם עד תשרי הבא יש דין והדין הזה יקבע מה יקרה לנבראים עד תשרי הבא שיהיה דין חדש דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה לפני כן כתוב בפסוק נקרא את זה עוד פעם עם תוספת המילים הראשונות עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה מה זה אומר? מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה כלומר בהמשך שואת אומרים ממאי דתשרי הוא כתוב פה ראשית השנה ממאי, מי אומר שזה תשרי? תכתיב יש פסוק אחר כאן במסך, בספר תהילים תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגנו נציין שהמשך הפסוק שמובא בעמוד הבא כי כתוב כי חוק לישראל הוא משפט ללוקי יעקב אז מהפסוק הזה לומדים שראש השנה לדין הוא תשרי איך רואים את זה? כתוב עוד פעם תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג הגמרא ממשיכה לעמוד ב' שהחודש כלומר זה הירח שמתחדשת זה חג שאין הירח נראית בו איזו חודש איזו אנחנו שואלים איזו חג שהחודש מתכסה בו החודש שוב פעם זה מצביע על הירח מתכסה בו אינו נראית הווי אומר זה ראש השנה כידוע הירח כמעט ולא נראית בתחילת החודש היא גודלת וגודלת עד אמצע החודש שזה ירח מלא ואז ממשיך להתמעט להתקטן אז בתחילת החודש הוא מכוסה מתי איזו חג יש בתחילת החודש זה ראש השנה וכתיב המשך הפסוק כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב אז מכאן רואים שדין הוא בתחילת החודש באלף תשרי מאחר שהזכרנו הנושא של דין כמו ממשיכה בנושא הזה שהקדוש ברוך הוא דן את העולם תנו רבנן כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסים לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החודש כלומר קבעו שהיום זה א' תשרי רש"י כותב בשורה שנייה אלא אם כן קידשו החודש והכי כמר אם קבעו ישראל את חוק החודש זה כחוק לישראל אז מה יהי משפט לקדוש ברוך שהקדוש ברוך הוא יתחיל לדון הגמרא ממשיכה תניא אידך כי חוק לישראל הוא אין לי אלא לישראל שישראל נידון לאומות העולם מניין שבאלף תשרי גם אומות העולם נידונים תאמר לומר משפט לאלוקי יעקב אם כן מה תאמר לומר כי חוק לישראל אם אנחנו אומרים שכל העולם נידון זה כולל ישראל אז מה אני צריך כחוק לישראל מלמד שישראל נכנסים תחילה לדין כדרב חיסטה להבין את המשמעות ובעצם נקרא לזה ההטבה שישראל נכנסים תחילה לדין דיאמר רב חיסטה מלך וציבור משל אם יש מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין שנאמר משפט עבדו ומשפט עמו העבדו בפסוק הזה הוא קי הוא מתייחס ומצביע על המלך הרי מדובר פה שלמה המלך כך רש"י אומר שלמה כאמר לי אז עבדו זה המלך ואחר כך עמו מה היא טעמה למה הסדר הוא כך? תשובה אחת, אי באי תאמה, לבו אחר למקם מלכה אברי. זה לא דרך ארץ שהמלך ימתין בחוץ בזמן שאחרים נידונים. אז קודם מכניסים את המלך. ואי באי תאמה, מקמי דלפוש, לפני שיתרבה חרון אף, חרון אף של השופט, הקדוש ברוך הוא, מסוגל כביכול להרבות בחרון אף בגלל אבונות הציבור, ואז אוי ואבוי למלך שנכנס למשפט אחרי שהשופט כבר במצב כזה. אז לכן מקדימים את המלך. אמרנו במשנה שא' תשרי הוא ראש השנה לשמיטים, כאילו שנת השמיטה עם כל הלכותיו מתחיל ב-א' תשרי. מנהלן, מניין לנו כך שא' תשרי מקודשת מראש השנה ואז אסור בעבודת הקרקע? תכתיב, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. וכתוב בפסוק שקראנו המילה ובשנה, וגמר גזרה שווה שנה שנה מתשרי. תכתיב, מה שכבר הוכחנו מראשית השנה, זה ראינו בעמוד א'. הגמרא שואלת, ולגמור שנה שנה מניסן, למה לא תערוך גזרה חשבה מניסן? דכתיב, מה כתוב בניסן? ראשון הוא לכם לחודשי השנה, והנה המילה השנה מופיע בקשר לניסן. הגמרא, ולכן למה לא אומרים ששנת השמיטה מתחילה באלף ניסן? הגמרא עונה, למה לא? דנין שנה שאין עימה חודשים. הפסוק אצל שמיטה כתוב ובשנה השביעית, לא מוזכר חודשים. מי עוד מקרה, מקור דומה משנה שאין עימה חודשים? זה מה שראינו אצל א' תשרי, כתוב מראשית השנה, לא מוזכר בפסוק הזה חודשים. ואין דנין שנה שאין עימה חודשים, שאפיין שנת השמיטה, מי שנה שיש עימה חודשים? הפסוק באלף ניסן, אמרנו ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז לכן ליצור גזרה שווה בין שמיטה לאלף ניסן לא מתאים. וליובלות, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הדקטני דמונים יובלות מאלף תשרי, היינו עליבא דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. זה דבר שהוא שנוי במחלוקת, ראינו את זה כבר בעבר, והנה הגמרא תצביע על כך כאן. יש פסוקים שכדאי להכיר אותם, אנחנו הוספנו אותם בשוליים, ונקרא את הפסוקים ביחד ואז ניכנס לתוכן הגמרא. ויקרא פרק חפי פסוק ח', נקרא ביחד, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. פסוק ט', ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. פסוק י', וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. פסוק י' א', יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה. י' ב', כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה. פסוק י' ג', בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. הגמרא, יובלות, הגמרא שואלת בתמיהה, בתשרי הוא? יובלות בעשרה בתשרי הוא. דכתיב, בניין יובל כתוב, ראינו את זה בפסוקים שקראנו, הפסוקים, אני מדגיש, הם בעניין יובל. וכתוב בפסוקים האלו, בפסוק ט', ביום הכיפורים תעבירו שופר. אז רואים שיובל מתחיל לא באלף תשרי אלא בעשרה בתשרי, זה התאריך של יום כיפור. הגמרא עונה המני, המשנה שלנו שאומרת שיובל הוא מאחד בתשרי, רבי שמע בן יהושע רבי יוחנן בן ברוקאי דתניא, וקידשתם את שנת החמישים שנה, זה היה בפסוק ח' שקראנו. מה תלמוד לומר? רש"י בדיבור המתחיל למעלה בשורות הקצרות, וקידשתם שנת החמישים מה תלמוד לומר, אומר רש"י, מכיוון שאמר שבע שבתות שנים, זה שבע קבוצות של שבע, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, יודע אני שהיא שנת החמישים, אחרי 49 אז פער 50. אז השאלה, למה בפסוק ח' יש צורך לציין שנת החמישים שנה? אני רוצה לתקן טעות, מדובר בפסוק י'. למה בפסוק י' צריך לומר וקידשתם את שנת החמישים שנה, בזמן שמקודם ראינו בפסוק ח' שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. הגמרא ממשיכה, לפי שנאמר ביום הכיפורים, מאחר שכתוב ביום הכיפורים בפסוק ט', יכול לא תהא מתקדשת אלא מיום הכיפורים ואילך, תלמוד לומר וקידשתם את שנת החמישים, מלמד שמתקדשת והולכת מתחילתה. מכאן אמר רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מראש השנה עד יום הכיפורים, כמובן בשנת אותה שנת חמישים, לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים קצת מענייני יובל, ואחד מהדברים הידועים שעבד הנרצה, אותו עבד שרצה להישאר אחרי שש שנים עבודה אצל אדונו, הוא יכול על ידי רציעת האוזן נשאר עד שנת היובל, אבל בשעת היובל הוא יוצא חופשי. אז אנחנו מציינים פה שמראש השנה עד יום כמו אותם עשרה ימים ראשונים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם, אבל מה? ולא משתבדים לאדוניהם, משהו מצב ביניהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהן. עטרותיהם בראשיהן, אומר רש"י, אם רצה לשום עטרה בראשו להראות שיצא לחופשי, אז הוא יכול. אז באותם הימים ככה הוא מתנהג. כיוון שהגיע ממשיך הגמרא יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם, ושדות חוזרות לבעליהן. כל השדות, השדות שנמקו במשך החמישים שנים האלו, השדות חוזרות לבעליהם המקוריים, אלו שקיבלו את השדות בירושה. ורבנן, מה הם לומדים מהפסוק וקידשתם את שנת החמישים? הרי הרבנן לא מתייחסים לתחילת השנה מאלף תשרי לגבי היובל, אז מה הם לומדים וקידשתם את שנת החמישים? ככה, שנים אתה מקדש ואתה מקדש חודשים. מה זה מקדש? זה קשור לעניין הכרזה בבית דין, שבית דין אומרים מקודשת השנה, זה מצווה על בית דין. רש"י כותב, שנים אתה מקדש, כששנת יובל נכנסה, מצווה על בית דין לומר מקודשת השנה. ממשיך רש"י, ואי אתה מקדש שום חודש, כרב אלעזר בן שמעון אמר לכם בפרק שני, בין שנראה הירח בזמנו בין שלא נראה בזמנו, אין מקדשין אותו. אין עניין בקביעת ראש חודש בבית דין להכריז מקודש החודש, זה דבר שבעצם שנוי במחלוקת תנאים, אבל הרבנן פה סוברים שהחזק הזאת מקודש השנה זה שייך רק כניסת שנת היובל, ולא בקידוש, או לא בתחילת חודש. תניא אידך. שוב, תניא אידך. יובל היא. זה מפסוק י' שקראנו מקודם. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר בפסוק י' וקידשתם את שנת החמישים, יכול כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה, ואנחנו נציין אליבא דה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, כמו שהיא מתקדשת והולכת מתחילתה, ראינו את המצב, נקרא לזה מצב הביניים מראש חודש עד יום כיפור, כך מתקדשת והולכת בסופה, כלומר אחרי ראש השנה, של סוף השנה, שנת היובל, שיש איזו מצב שימשיך מראש השנה עד יום כיפור בסוף שנת היובל, ואל תתאמה, זה לא דבר מופרך שהם מוסיפים לאכול על קודש. זה מושג שגם תטפל בו בדף ת', אבל יש מושג כזה ש תוספת קדושה. תלמוד לומר יובל היא שנת החמישים, זה מופיע בפסוק י' א', תחילת פסוק י' א', יובל היא שנת החמישים שנה. מה זה מלמד? שנת החמישים אתה מקדש, ואתה מקדש שנת החמישים ואחת. כלומר בסוף שנת היובל זהו, אין איזושהי המשך לענייני יובל אחר שנת החמישים. אנחנו ממשיכים לדף ת' עמוד א', ורבנן, הרי ציינו שהדרשה שראינו עכשיו הוא אליבא דה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. ורבנן, מה הם לומדים מהפסוק שדרשנו עכשיו? רש"י בשורה הראשונה, ורבנן, דלא ילפי מפקידשתם שתתקדש מתחילתה, ולא יצטרך היא לימותי סופה. זה כל הדרשה הזאת שצריכים להגיד יובל היא למעט המשך, זה בעקבות שבתחילת השנה היה את הימים האלו שהיה מתקדשת והולכת מראש השנה עד יום כיפור. כל זה לא נוגע לשיטת רבנן. אז מה הם אמורים ללמוד מכאן? דרשי להכי, שנת, אנחנו ממשיכים ברש"י, שנת החמישים אתה מונה, ואתה מונה שנת היובל, שנת חמישים לסוף יובל שעבר, ואחת למניין יובל הבא. כלומר אותה שנה, שנת חמישים, היא גם מהווה תחילת הספירה של החמישים השנים הבאות. זה לא אומרים, ואתה מונה את שנת היובל הבא אלא משנה שלאחר היובל. כלומר נכון צריכים לספור חמישים שנה, מתי זה מספר שנה א', שנה ראשונה? האמת זה מחלוקת, אני מגמר תציין את זה, כי יש דעתו של רבי יהודה שעוד מעט נראה בגמרא, שכשאתה סופר 50 שנה אתה מגיע לשנת 50, אותו שנה גם נחשב אחד לגבי לקראת שנת היובל הבא. אז נחזור לגמרא ורבנן, מה הם דורשים הפסוק יובל היא? התשובה, שנת חמישים אתה מונה, ואי אתה מונה שנת חמישים, אתה לא אומר הנה זה שנת החמישים פסיק. תשימו לב בסימונים בפיסוק שלנו בגמרא, אתה, אני קורא עוד פעם, ואתה מונה שנת 50 ואחת, כלומר שנה הראשונה לקראת יובל הבא, זה לא עושים. להפוך עם רבי יהודה, תאמר שנת 50 עולה לכאן ולכאן, ששנת 50 נחשב גם 50 וגם 1 לקראת היובל הבא. כמה שמלן דלו, הפסוק לפי הרבנן, יובל היא מלמדת לא כמו רבי יהודה. עד כאן שיעורנו להיום.